טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בשעה טובה בדרשת הרמב"ן לקהלת. אנחנו נמצאים עוד בשלב שהרמב"ן מבאר את הפסוקים הראשונים היסודיים של קהלת. בתוך הדברים אנחנו במאמר מוסגר של ויכוח של הרמב"ן עם הרמב"ם על משך ימי העולם, שהרמב"ם מבין שכנראה העולם יעמוד לנצח ויכול לעמוד לנצח, והרמב"ן מביא ממסורת החכמים ש-6,000 שנה העולם כמצבו, אחר כך העולם הבא, ואנחנו צריכים להשלים את ההתמודדות של הרמב"ן עם הרמב"ם, כן, ומשם נמשיך גם בדרשה. אז הרמב"ן אומר, כן, אבל אני איני מאמין אלא לדברי רבותינו, שכיוצא בדברים הללו אין דעת חכם יכול להם בשום סברה, וחכמים כבר מסרו מה, כן, את מה יהיה שיעור עמידת העולם, ומה שאמר דוד יסד ארץ על מכוניה בל תימות עולם ועד, אינה ראיה וטענה כלל. כן, למרות שהרמב"ן אמר שהוא מודה שעולם ועד זה לנצח, אז כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ייסד את הארץ שתעמוד ולא תמות לנצח. אז אומר הרמב"ן, אבל זה בכל זאת לא טענה כנגד דברי חכמים שנתנו 6,000 שנה. למה? כי הוא מספר ביכולתו של הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה, כן, שייסד הארץ על בלימה. כמו שאמר, תאום כלבוש כיסיתו, ואף על פי כן היא מיוסדת יפה שלא תמות ולא תנתה כלל. זאת אומרת, אפילו שהיא עומדת על שום דבר, והקדוש ברוך הוא ברא פה את כל הבריאה מעין, מאפס מוחלט, אז אף על פי כן השם בנה אותה באופן כזה שלא תימות ולא תנתה כלל, אלא תעמוד לעולמים אין להם מספר, היא תעמוד בלי סוף ותתקיים. כן, הקדוש ברוך הוא, איזה יכולת עצומה יש לו, אבל זה רק הנקודה היא היכולת האלוקית, שהשם העמיד את זה בצורה כזאת שהיא יכולה. כן, הקדוש ברוך הוא העמיד שהיא יכולה לעמוד לנצח, אבל בפועל אם הוא, הכל תלוי ברצון האלוקי, כמו שהרמב"ן ימשיך ויפרד. עכשיו, יש עוד דבר חשוב שהרמב"ם לימד. הרמב"ן אומר שהוא מודה בו, כן? ומה הנקודה? אני אגיד את זה קודם כל בעל פה, זה יותר מובן. יש כאלה שאמרו, גם חלק מגדולי ישראל, גם חכמים בזמנם פילוסופי ומוסלמים, כל מיני טענו את הטענה הזאת, שאם יש לדבר קצה, אחד חייב להיות שיש לו קצה מהצד השני. אין דבר כזה, אין סוף מצד אחד. ככה הייתה טענה כזאת, ולכן נגיד הם אמרו שאם הארץ לעולם עומדת, אז גם היא, אז זה בהכרח שהיא קדומה, כן? קדמונית. ואפילו נגיד רס"ג, כדי לפתור את הבעיה הזאת, אז הוא אמר שהארץ לעולם עומדת זה לא לנצח, כן? כל זמן שדור הולך ודור בא, אמר רס"ג, שיש שינויים בארץ אז היא תעמוד, אבל זה לא לנצח, אין דבר כזה. אם היא באמת הייתה נצחית, אז היא גם צריכה להיות קדומה. והרמב״ם חלק על ההנחה הזאת ואמר, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא מציאות, כן, שתעמוד לנצח ויהיה קצה מצד אחד, יש התחלה ואין סוף. אז הרמב״ן בדבר הזה מודה לרמב״ם, כן, והוא מסכים עם הרמב״ם כנגד שהטענה שהרבה מחכמי הדתות גם רצו לבסס ככה את אמונת החידוש וזה, אז הם מאוד פחדו מלהגיד שהארץ יכולה להתקיים לנצח, כי אם היא יכולה להתקיים לנצח, זה אומר שאין לה התחלה. לא, הרמב״ן אומר, מה פתאום, שטויות, זה סתם הטעה. אז תראו, זה מה שהוא אומר כאן. וכן אנו מודים, כי האומר, כיוון שהעולם מחודש, בוודאי יהיה לו סוף בטבע, שכל דבר שיש לו ראש, יש לו סוף. ואם תאמינו שאין לו סוף, יש לכם להאמין שהוא קדמון, זו הטעה. הרמב״ם מודה לרמב״ם שזה טעות, זה סתם הטעה. זה, ההיגיון יכול לתפוס את ההיגיון הזה, אבל זה לא מוכרח והמציאות לא מתנהלת ככה, אלא יכול להיות שיש, שארץ תעמוד לנצח, אפילו שיש לה ראשית, זה לא אומר שאין לה ראשית. כן, זה לא שאם אתה אומר שיש ראשית, חייב להיות שיש סוף. לא, לא נכון, כל הטענה הזאת זה סתם הטעה.
אבל שלא סובר ככה.
הוא לא סובר ככה, אבל לכן הוא אומר, זה לא ההכרח שלו לבוא ולחלוק על הרמב״ם, אלא הוא אומר, הרמב״ם צודק שהעולם מתחדש ויכול לעמוד לנצח, וזה יכולתו של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? שיש לנו מסורת רבותינו. זה דעת הרמב"ן. כן, אומר הרמב"ן, הטענה הזאת הייתה נכונה, טוען הרמב"ן, אילו היה העולם נברא בטבע ובחיוב, היה הדבר כן. כן, זה עקרונות שהרמב"ם מלמד בחלק שני של מורה נבוכים. אם בריאת העולם זה היה משהו אוטומטי שמתחייב מהסיבה הראשונה, מהאלוה, בלי כוונה בכלל, אלא פשוט נובע ממנו, אז באמת הסיבה הראשונה היא נמצאת תמיד בפועל, בלי הגבלה של זמן, מאז ומעולם ולנצח. אז אם המציאות מתחייבת ממנו קהילה ועלול, כמו שאמרו תלמידי אריסטו, אז באמת להבין שהמציאות נצחית, זה גם אומר שהיא כן מחויבת לנצח מהבורא, היא גם הייתה ככה מאז ומעולם.
למה? גם לפי אריסטו העולם התחיל מתישהו, לא?
לא. לפי אריסטו העולם הוא נובע מהאלוהים, מהסיבה הראשונה. כיוון שהסיבה הראשונה תמיד הייתה, גם התוצאה שנובעת ממנו תמיד קיימת, כן? אחד המשלים שמביאים זה כאילו אם יש מנורה ומסך שמסתיר את האור מאיזה שטח מסוים, אז כל זמן שיש את המנורה והמסך, יש, כל זמן שיש את האור, יש גם את הצל מאחורי המסך. הצל הוא תוצאה של כל המצב הזה של אור עם מסך. כן, אז, אם, אז בעצם אם יש עילה בפועל, יש גם את כל מה שמתחייב ממנה, תמיד איתה, בכל המשך הזמן שהיא קיימת, הוא קיים, וכיוון שהשם קיים תמיד, גם המציאות הייתה קיימת תמיד לפי אריסטו. אבל זה עם הכל אוטומטי ובלי כוונת מכוון. אז ככה היה הדבר, כן, אבל כיוון שנברא ברצון ובחפץ פשוט, כמו שהרמב״ם מלמד, כמו שאנחנו סוברים, שהשם החליט לברוא את המציאות, אז יהיה קיומו כל זמן היות החפץ בו, וכשיהיה חפץ וביטולו, יהיה כן מיד. כן, זה עקרונות שהרמב״ם לימד במורה נבוכים. הוא אומר, לפי התפיסה שאנחנו מבינים שהשם ברצון בורא את המציאות, אז נכון שהוא מעמיד אותה בצורה כזאת שיכולה לעמוד לנצח. כן? אבל הוא ברא אותה בשלב מסוים ככזאת יציבה שיכולה לעמוד לנצח, והוא גם יכול לבטל אותה, וכל הקיום שלה תלוי ברצונו. כן, זה דברים שהרמב״ם לימד. אלא מה? שהרמב״ם אמר, נו, ועכשיו נשאל את עצמי האם זה יהיה לנצח או לא יהיה לנצח, אז הוא אומר, יש פסוקים מפורשים, המדרשי חז"ל של חד חרוב, זה לא אומר על ביטול הזמן ולא על ביטול המציאות כמו שלמדנו, אז זה משהו שיתקיים לנצח, הוא לא מצא איזה מדרש, הוא לא הרגיש את עצמו מחויב לפשט המדרש. זאת אומרת, זה מדרש שיוציא את ההבנה הפשוטה שכנראה הקדוש ברוך הוא בפועל גם יעמיד את המציאות לנצח. והרמב"ן, הוא הלך עם פשט המדרש, אומר, כן, זה, שזה, שבפועל גם הקדוש ברוך הוא, לפי מסורת רבותינו, יבטל את המציאות מגשמיותה וישנה אותה לעולם הבא, לפי המסורת, לפי פשטות המדרשות. אבל אמר דוד, אומר הרמב"ן, כי קיומו חזק בעצמו. שאין לו תכלית מחמת עצמו וחוזק בריאתו. זאת אומרת, השם ברא את המציאות בצורה שיכולה לעמוד לנצח. מחמת עצמה יכולה לעמוד לנצח. אלא מה? שברגע שהשם ירצה לבטל, לבטל. ולכן אין בעיה לקבל את מדרש חכמים כפשוטו. כן, גם הרמב"ם אומר, נכון, אין בעיה לקבל את זה כפשוטו מהסיבה הזאת. אלא יש פה ויכוח אחר, איך ללמוד את דברי חכמים, כמה להיות צמוד לפשט שלהם או סברות אחרות, כן, לפרש על פיהם את דברי חכמים.
היום מבחינה מדעית זה נכון?
היום כל התפיסה אחרת. היום התפיסה היא תפיסה של התפתחות, ולא תפיסה של קיום ככה, כמו שהם תפסו, שהקיום הוא סטטי לנצח. צריך להעריך בפני עצמו במה שתופסים היום. כן, אבל בעיקרון, נגיד ככה, שיש לרב זצ"ל חיבור לנבוכי הדור, שם הוא רוצה להגיד שהתפיסה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו של הרמב"ן היא מאוד מתאימה גם למדע החדש. ככל שהמדע מדבר יותר על התפתחות ושכלול, אז אנחנו לא יכולים לצפות איזה רמה של שכלול יהיה בעתיד. כן. וממילא זה המושג של עולם הבא, שיש שינויים שאנחנו לא צופים אותם, שעוד כל המציאות תהיה טובה יותר ואפילו שינוי טבע ממש של זיכוך החומר ודברים כאלה. זה כאילו יש שכלול הטבע. זה מין ממוצע בין הרמב״ם לרמב״ן מהבחינה הזאת, שמצד אחד המציאות תשתנה ולא תישאר כמו שהיא, כמו, זה כמו הרמב״ן. מצד שני זה יכול להיות בדרך הטבע, אומר הרב זצ"ל, ובזה זה כמו העקרונות שהרמב״ם מחזיק בהם. כן, צריך אבל להעריך בזה יותר.
כן, אבל יכול להיות שההתפתחות היא מבחינת האדם, מבחינת הדברים המלאכותיים, לא הטבעיים.
נכון, אבל סוף סוף גם בפיזיקה יש שינוי תודעה של מגלים כל הזמן עוד ועוד, וגם המציאות היא בתהליכים מתפתחים, מתקדמים מאז, אפילו הפיזיקאים מדברים מאז המפץ הגדול על כל הזמן שינויים והתפתחויות גם בפיזיקה, לא רק ב... אז לך תדע עד איפה זה יגיע, ויש דברים שלא מכירים, ופתאום מגלים את האנרגיה האטומית וחוקרים את הקוונטים וכל מיני דברים שלא מכירים, אז כאילו זה נותן פתח גם לחשוב רחוק אפילו של שינוי חוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים היום. טוב, יכול להיות שגם צריך, כן, הוויכוח האם ה-6,000 שנה הוא כפשוטו או לא, הוא גם כן צריך דיון מחדש בזמננו, באמת זה דברים לא פשוטים ואין כאן מקומם. כן, פעם שמעתי, נגיד בזה משפט אחרון, ששמעתי רב חשוב אומר פעם שבשנת 6,000 שנה יהיה למחנכים עבודה לא פשוטה. כך הוא אמר, ככה נראה לו. בגלל ש... כן, כי כל כך הרבה התרגלו לחשוב שהשית אלפי שנה זה כפשוטו, ואז, וכשיראו שיבוא 6,000 ועוד לא השתנה הרבה, אז יהיה עבודה למחנכים. פתאום יגידו, אבל הרמב״ם אמר שלא צריך להבין את זה כפשוטו. כן, אולי זה משמעות אחרת של 6,000. אז אנחנו לא יודעים, נחיה ונראה, אבל בסדר. זה לגבי המחלוקת הזאת. אומר הרמב"ן, וכן שלמה, אז הוא תרץ את הראיה החזקה של הרמב"ן, יסד ארץ על מכוניה, בלתי מות עולם ועד. עכשיו הוא ממשיך גם לדברי שלמה שלנו, וכן שלמה שאמר וארץ העולם עומדת, אינו אלא כנגד ההבל שהזכיר, לעומת ההבל שהזכיר. אז הארץ, יסוד הארץ עומד, אבל זה לא חייב להיות לנצח, כן? כי יאמר שהפרטים הכל בטלים וחוזרים לארץ, כן? ליסוד האפר כל ימי הדורות, כל זמן שדור הולך ודור בא, הארץ עומדת לעולם. כאשר פירשתי, זה קרוב קצת לפירוש רס"ג פה, כתב על זה בכמה מחיבוריו, אבל לא משנה, עכשיו להבדיל ביניהם בדיוק. וכן אמר דוד, כן, ואותו דבר גם דוד דיבר על הכללים כדברי בנו בשווה. זאת אומרת, יש גם אצל דוד הבחנה בין הכללים הקיימים בטבע, באסטרונומיה ובמציאות, לעומת הפרטים המשתנים. זה דברים שראינו אותם בתחילת דרשת תורת השם תמימה, שהתורה נעלית יותר אפילו מהמציאויות העומדות, מהגרמים השמימיים והכללים של הטבע העומדים. אז תראו, הוא מביא פה את הדברים האלה. דוד אמר, הללו את השם מן השמיים, כל מלאכיו, כל צבאיו, שמש וירח וכוכבי אור ושמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. כן, אז יש לנו פה את המאורות והשמיים וכו'. ואמר, כי כל אלו מחודשים, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם. חוק נתן ולא יעבור, כן? עוד פעם, יש פה לעד לעולם, זה לנצח. הקדוש ברוך הוא ימידם לנצח, זה גם כן ראיה לכאורה על הרמב״ם. אבל הרמב״ם מפרש את זה על פי דרכו. מה הכוונה? זה בדיוק אומר כמו שאמר שלמה, יאמר כי הוא ימידם יפה בחוזק, שלא יהיו נפסדים ולא נרפיים ומתאים, אבל ישלימו עניינם והחוק שנתן להם כאשר נתן להם. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותה, הוא בורא, כשהוא בורא דבר הוא הכי טוב שיש, אפילו יש לו אפשרות לעמוד לנצח, שלם, מדויק וכולי, כמו שתפסו פעם את תנועת הגרמים השמימיים, שלמות מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה רק אבל סוף סוף הם עומדים ברצון האלוקי, זה רק יש לו יכולת וכך הוא עשה, אבל זה לא באמת יהיה לנצח. זה בעצם הכיוון של הרמב"ן.
מה זה בכללים? לכן אמר דוד,
הכללים זה החוקי טבע היסודיים, כן, כמו קיום היסודות שדיברנו עליהם, כמו גרמי השמיים, שהם עומדים קבועים, אבל יש פרטים שנוצרים מתוך ההתרכבות של ארבע יסודות, והם האלה שעובדים, כן. והזכיר זה כנגד הנבראים התחתונים, אלה הגרמים השמימיים, הם יציבים במסלולם ועמידים לעד לעולם, לעומת הנבראים התחתונים, התנינים וכל שבתאומות, כן, זה על פי לשון הכתוב אומר, אש וברד, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, מלכי ארץ וכל לאומים. ואמר באלה כי נשגב שמו לבדו. זאת אומרת, הוא נשגב מהם, עליון מעל כל השינויים האלה, כן? כי הם חולפים תמיד, עובים ונפסדים. כן? הוא מביא פה גם אבן עזרא, שהוא לא יכלה כאשר יכלו כל אלה. כן? לרמוז עוד על ביטול הנזכרים למעלה במזמור, שאין בהן נשגב אל השמו לבדו. זאת אומרת, אבן עזרא אפילו רומז אפילו על ביטול הגרמים השמימיים ביחס לקדוש ברוך הוא לבדו נשגב. כן? והזכיר עם אלה הערים וכל הגבעות, כי הם ימותון, כי הם ימותון ויעשו משרים, ויעשו משרים, יהיו מישורים ובקעות לפעמים, ואינן חזקים לעמוד לעד לעולם כראשונים, כגרמי השמיים. והנה, אין בכל אלה ראייה על עמידת הארץ וקיומה לעד, כי עוד פעם, כי הוא אמר על הנצחיות של השמיים ביחס לתחתונים, שהם מתפרקים יותר, ואפילו הערים והגבעות הם לא יציבים, יש רעידות אדמה, יש שינויים, הם לא יציבים כמו גרמי השמיים. כן, אז כל הדברים האלה, רואים שם גם את היכולת האלוקית שקיים אותם, יכולים לעמוד, אבל בפועל הוא יכול לבטל אותם, ורק ביחס אחד לשני הם נחשבים נצחיים. כן? והנה אין בכל הראייה למידת הארץ וקיומה לעד, אבל ביטולה יותר מבואר בכתוב. אומר הרמב"ן, להפך, אם אני מחפש בכתובים, אז לא כמו שהרמב"ן מצא בעיקר את נצחיות הארץ. אומר הרמב"ן, כל המקורות האלה, נצחיות העולם, גרמי השמיים, הארץ, זה הכל. רק למראה את היכולת האלוקית ויחסים. אבל לעומת זאת יש פסוק, הוא אומר, לפנים הארץ יסדת ומעשה ידך השמיים, המה יובדו ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלופו, ואתה ושנותיך לא איתמו. כן, אז יש לנו בעצם פה פסוק בתהילים מבואר שהכל כולם יכלו ורק השם יתקיים, כלומר כאשר יתמו שנותם. זאת אומרת, אתה ושנותיך לא יתמו, אבל כל שאר הנבראים יתמו שנותם. וכן כי נשגב שמו לבדו בפסוק, כן, במזמור שהוא מפרש עכשיו, ירמוז על ביטול הראשונים הנזכרים למעלה במזמור. כן, אמרנו שכבר אבן עזרא הזכיר את זה, אז גם הרמב"ן אומר את זה, שאין בהם נשגב אלא שמו לבדו. זה בעצם, אומר הרמב"ן, זה ההבנה הנכונה, שכן יהיה ביטול החומריות אחרי פרק זמן קצוב, השיט אלפי שנה, כן, אבל דברים הללו כיוצא בהם, אומר הרמב"ן, אין אדם עומד על מיטתה מדעת עצמו, אלא בקבלה. פה אין מה לעשות, צריך לסמך על המסורת. מי שיעיין בכתובים, באמת, באמת אפשר לפרש אחרת ולהגיע למסקנה כמו הרמב"ן. אבל אומר הרמב"ן, מה שמכריע זה המסורת, פשטות דברי חז"ל, המסורת, וזה העניין מבואר בתורה גם, לא רק בדברי הנביאים, מוסיף הרמב"ן, זה העניין מבואר בתורה לכל מי ששמע טעם המצוות בקבלה כראוי. מי ששמע טעמי מצוות, יש הרבה טעמי מצוות. כן, הרמב"ן בדרשת תורת השם תמימה, קילס את טעמי אבן עזרא, כל מיני טעמים שהם מועילים לגוף ולנפש, הוא בעצמו מסביר טעמים כאלה שהוא מבין מעצמו, אבל יש גם טעמי מצוות שהם במסורת אצל המקובלים. אחד מהם זה טעם שמיטה ויובל, שהרמב"ן סובר שזה מקבל מפי מקבל, עד משה רבנו יודע את טעם הדבר הזה, שזה קשור בעצם למסורת שחכמים אמרו על שיט אלפי שנה אבי אלמה, כמו שכן חז"ל פרשו, הוא אומר יש כאלה שיודעים את המסורת המקובלים כראוי בסודות. כן, אז זה העניין מבואר בתורה לכל מי ששמע טעם המצוות וקבלה כראוי, זהו מקבל מפי מקבל על משה רבנו מפי הגבורה, וזהו טעם השמיטים והיובלות. וכבר כתבו רבי אברהם, שאמר בפרשת בהר סיני, וסוד ימי עולם רמוז בפרשה הזאת של השמיטים והיובלות. כן, אנחנו כבר ראינו שהוא הזכיר את הדברים האלה של אבן עזרא. הוא הביא את אבן עזרא בפירושו לתורה והזכיר את העיקרון גם בשער הגמול וגם בדרשת תורת השם תמימה. גם שם הוא מביא את אבן עזרא, ויש לו איזה, באחד המקומות הוא אומר שאין בדברי אבן עזרא דבר שמעיד על קבלתו הטובה יותר מהדבר הזה. זאת אומרת, פה רואים שהיה לו מסורת אמיתית של הבנה הנכונה של דברי חז"ל ושעברה אצל המקובלים. כן? אז מה יש בטעם השמיטים והיבלות? כן, והוא עונש השמיטה והיובל שהוא חמור מכל מצוות עשה אחרת, הוא מחייב את גלות, לאיפה ראינו מצוות עשה שבגללה גולים מן הארץ, כן, כמו שזה רמוז, כמו שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה, ואומר אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה, ונאמר בסוף דברי הימים, לחלות דבר השם מפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלות 70 שנה, כן, אז הוא אומר באמת מראש בכללות נאמר שיגלו בגלל השבתת השמיטה ובסוף וזה יהיה אורך הגלות כנגד השמיטות שהשביתו, כן, כי גלות ראשון על השמיטים והיובלות נגזר וכנגדם היה בפועל, וכן מפורש עוד בירמיהו על שילוח העבדים שביובל, כן, כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש אל אחי ואיש לרעהו, הנה אני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב ואל הדבר ואל הרעה וגומר. וכן אמרו גלות בא לעולם על ישמת הארץ, כן, זה אחד הדברים שבגללם גלות בא לעולם, כמו שמפורש במסכת אבות. אז פה הרמב"ן יחסית מקצר, בדרשת תורת השם הוא יותר רחיב, דיבר על זה כמו שאמרנו כבר בשער הגמול, פה זה פעם שלישית, אבל אחר כך בפירושו לתורה הוא עוד יותר רחיב בזה, פרשת בהר, ושם בעצם הוא אומר שלמה באמת כל החומרה, כי תחילה יש רמז בשמיטין לזה שהשם ברא את העולם, בורא את העולם ולא הארץ, אבל יותר מזה אומר כל ימות עולם מיוסדים ככה על סוד השמיטה וסוד היובל, כמו שכבר דיברנו על זה אתמול, ולכן הוא אומר שהמסורת של טעם המצווה הזאת הוא יכריע בשאלה שברור שהעולם לא יתקיים יותר מסוד השמיטה והיובל הזה, ולכן ככה צריך לפרש ולא כמו הרמב״ם שבעצם אפילו הוא לא הכריע אבל אפשר להבין ונטל לזה שהעולם יתקיים לנצח. אז עד כאן המחלוקת הזאת של הרמב״ם והרמב״ן, פה כמו שאמרתי הרחיב בה יותר מכל שאר המקומות במחלוקת שלו עם הרמב״ם, הכל אגב הפסוק והארץ לעולם עומדת. בסדר, ובזה אנחנו מסיימים את השלב הזה של כן, עוד שלב של הדרשה. נסכם רגע מה המבנה ואולי נספיק עוד קצת להתקדם לשלב הבא. מה ראינו עד כאן? עד כאן הרמב"ן פתח פתיחה לקהלת, על מי הוא קהלת ואיך נאמרה ועניין חוכמותיו של שלמה ואיך הוא אמר אותם במקהלות עם ורמז לסודות שבהם יחד עם המסר הפשוט שבהם, זה השלב הראשון. השלב השני זה תמיהה גדולה על התוכן של קהלת, ששלמה לכאורה מהביל את כל העולם, כאילו כולו הבל, בעוד שמשה רבו אומר שהכל טוב מאוד, וקדוש ברוך הוא מתפאר ביצירה. תמיהה גדולה שהדרשה באה להשיב עליה, זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, זה היה מה שעכשיו השלמנו, הביאור של עיקר התוכן של קהלת. קודם כל, לשים לב מה בדיוק שלמה אמר, שמנו לב ששלמה מהביל את הפרטים, החולפים, את ההבלים, ומצווה להביל את ההבלים לעומת השימת לב שיש בעולם כללים עומדים קיימים, לא עומדים לנצח אלא ככל ימי עולם, אבל עומדים, וזה היה דרך פירוש בעצם כל הפסוקים הראשונים של קהלת שהם דרך כלל. אז יש כן פעולות האדם בענייני החומריות הם הבל, ולשים לב מה המציאות עומד ומה חולף. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הרביעי כבר, כן? השלב השלישי זה הפירוש התמציתי הזה, זה תחילת התשובה, זה קודם כל להבין מה שלמה אמר, ועכשיו ההשלמה של התשובה, שלב רביעי כבר, אנחנו עכשיו מגיעים אליו בדרשה, זה להבין מה המסרים בדיוק, להסיק את המסרים שיוצא מתוך דברי שלמה בספר, כן? מזה, מההבחנה הברורה הזאת ששלמה לימד. אז זה מה שהרמב"ן עכשיו אומר. הנה דיבר שלמה בעמל האדם שהוא פרטי הפרטים. כן, כל עמל האדם שאדם מתעסק לפרנסתו, למחייתו ולהנאתו ורוב מעשיו בעולם, וגזר בו שהוא הבל גמור. כן, דווקא עכשיו הוא מדגיש, בפרטי הפרטים, הוא כבר לא, אנחנו כבר יודעים, זה כבר לא כל העולם. כן, ויש לנו לחקור מה הייתה כוונתו בזה, ומה ירצה להוציא ממה שאמר. ונאמר, כי רצונו להוציא מזה שלושה עניינים. כן, השלב הרביעי עכשיו זה בעצם שלושת העניינים, שלושת המסרים בעצם של ספר קהלת, שבתוך הדברים הרמב"ן יעריך בעוד קצת יסודות, בעיקר כן, גם בשני יעריך קצת, בשלישי, במסר השלישי יש עריכות יותר גדולה, הם דברים חשובים שהרמב"ן רוצה להסביר אותם, על ענייני השגחה, ספר איוב, מעלתה של ארץ ישראל, מעלת הצדקה, וכמו שאנחנו נראה. בואו נראה לפחות את המסר הראשון. הרמב"ן אומר, כן, המסר הראשון הוא, האחד, שלא יתור האדם אחרי תענוגות העולם, מפני שהם דברים חולפים ועובדים ממנו מהרה. והוא יובד מהם מהרה. זאת אומרת, אדם שיתעסק בכל הדבר, בכל תענוגות העולם והבלהב, יובד, כן, כמו שסיפר בנפשו, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גינות ופרדסים, כן, ובכל הפרשה, כל תענוגות העולם היו לשלמה, כן, עד, כינסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, שידה ושדות, וגידלתי והוספתי על כל שהיו לפניי בירושלים.
מכל שהיה,
ככה לשון בכתוב, כנראה. מכל שהיו לפניי בירושלים. אומר הרמב"ן, כן, אז הוא מתאר, קודם כל, הוא בעל ניסיון בכל הנושא הזה, הוא ירמוז לכל המלכים והמושלים הראשונים. כן, לפניו בירושלים, לא כל כך מלכו הרבה מלכים ומושלים הראשונים, אני חושב שהרמב"ן מתכוון לקרוא את הפסוק, שהוא הוסיף על כל שהיו לפניו בכלל, כן, בכלל, והוא היה בירושלים. כאילו, אני בירושלים הוספתי על כל מי שהיה לפניי. כן, ויזכיר בירושלים בעבור שהיא צבי לכל הארצות. כן, ככה, פה גם מוכח הפירוש שאמרנו עכשיו. וימצא בה כל טוב וכל תענוג. הוא בירושלים, יש לו את כל התענוגים וכו' בזמנו, ועוד שהיא באמצעות היישוב, ויבואו שם סגולת כל המדינות, כן, או זה דרך, שם עובר כל המסחר, נפגשים כולם, וכן, הכוזרי קורא ככה לארץ ישראל, אמצעות היישוב, אנחנו עוד נראה איך שבסוף הדרשה הרמב"ן ידבר על מעלת ארץ ישראל, גם כן במפתח את הדברים שהכוזרי הדגיש עוד בכמה רמות בכיוון שלו, כן, והנה יאמר על כל זה, אחרי שהוא מתאר את כל התענוגות העולם, שהגדיל בהם שלמה יותר מכולם, על כל זה אומר, ופיניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח, ואין יתרון תחת השמש. כן, יאמר כי הכל הבלה בעלמה, כן, כמו שהרמב"ן פירש לנו, מה זה הבל? הווה ונפסד תמיד כאשר פירשתי. ועוד, שהנעת האדם בהן בשעתן ירעות רוח, זה הכל הבל, הכל חולף, אז זה לא יישאר, וגם עוד בשעתן, זה לא סתם הבל, זה גם ראות רוח. כי גם תוך כדי זה לא איזה סיפוק גדול באמת, ואיזה מעלה גדולה, אין בזה ערך. כי האדם התאב, כשיפתח פיו והוא רואה רוח, זה הוא כותב פה על פי פסוק באושע, אפרים רואה רוח, כאילו מלא בתאווה, וממלא קדים בתנו, זה על פי פסוק באיוב. כן, מיד ימצא עצמו תאב, והרוח לא הועיל לתאבון שלו, אבל הזיק לו, כי בתנו כאובות חדשים יבקע, עוד פעם על פי איוב. כן, זאת אומרת, זה לא, זה שאדם טעה ורוצה לאכול, זה לא מועיל לו בסוף האכילה, הוא לא ממלט את השאיפות שלו, וזה סתם מכאיב לו ופוגע בבריאות שלו, וצריך להוציא מבתנו, כי כן כל תענוגי העולם ותאבותיו לא יועילו. כן, אבל צריך להוציאן מליבו ולשוקחן לגמרי. זה המסר הראשון של ספר קהלת. כן, זה מסר ברור שנמצא ככה בחיצוניות של הדברים. שלמה מדבר מן הניסיון ומצווה להביל את ההבלים מניסיונו. זה מהצד של אבל הבלים. עוד מעט אנחנו נראה בדבר השני. הרמב"ן ידבר על, גם על הצד של הכללים העומדים, ואנחנו נראה איך שהרמב"ן בתוך הדברים גם מדבר על המסרים הפשוטים וגם על הרמזים, הבדלים, איזה שמות השם נמצאים בקהלת ואיזה במשלי ואיזה סודות רמוזים בתוך הדברים. כמו שאנחנו נראה, המסר השני קשור לכללים העומדים, במה כן אדם מתרכז, אחרי שמסר ראשון איך לעזוב את ה... את ההבלים, את התענוגות, מה כן להתרכז, החוכמה, בירת השם, והסוד השלישי זה סוד ההשגחה האלוקית, שאנחנו נראה את המסר השלישי, ואיך הרמב"ן, איך הרמב"ן מפרש, מה, איך שלמה רמז פה בספר קהלת לעניין של ההשגחה. טוב, נעמוד כאן להיום.